ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל אילון.
עכשיו 4:04, מתקרבים ל-500 ימים לאסון 7 באוקטובר. לא היה יותר נכון מהסמליות של המשפט משבת לשבת, כשיאיר הורן ששב אתמול מהתופת, ביקש לעבור תחילה מעל אצטדיון טרנר, להעיף מבט על קבוצתו האהובה, הפועל באר שבע. כך תארה את עוצמת ההתרגשות הבוקר אלונה ברקת, הבעלים של הקבוצה, בתוכנית 7-9.
אנחנו מלווים את משפחת הון, זה היה כל כך מרגש לראות את יאיר. לפני כל משחק, אחד השחקנים שלנו לובש חולצה עם תמונה של יאיר ואיתן, ומתפלל לחברתם.
גם עם ישראל היפה חי משבת לשבת, בכיכר החטופים, בציפייה לחוזרים מהתופת. מביטים בהם, מביטים באיחוד המשפחות, והדמעות זלגות מעצמן. מאוד מצער לשמוע שהמשפחות לא מקבלות תמיכה כלכלית ראויה מהמדינה. תהליך השיקום ארוך, בני המשפחה צריכים להקדיש את עצמם לבנים ולאחים שחזרו, וברגע שבן משפחה חוזר, התמיכה של המדינה תעבור אליו, והתשלום החודשי נגרע מהמשפחה בחצי. גם ככה, התשלום לא גבוה במיוחד, אז תעשו את החשבון לבד. עד כה אנחנו יודעים על 3 משפחות שפתחו הדסטארט לגיוס כספים, יהוד, שרעבי ובן עמי. הציבור נאתר מיד, אבל איפה המדינה? משפחות שספגו אסון כבד מ-7 באוקטובר, שבני המשפחה שלהם נחטפו מהמיטות, בתחתונים, חיילים שנגררו באלימות ונפצעו במהלך חטיפה, צעירים שבאו בסך הכל לרקוד בפסטיבל טבע, אירוע שלא היה כמותו בישראל, שעדיין לא נחקר רשמית תחת ועדת חקירה ממלכתית, כי הפוליטיקאים ובראשם ראש הממשלה לא רוצים שום ועדה. ואם זה לא מספיק, אז גם משפחות מילואים פתחו את סטארט על מימון מעונות יום ומילואים. כל זה לא מספיק כדי לכבד את האנשים ששילמו את המחיר הכי נורא, הכי יקר, ב-7 באוקטובר. טוב, אבל בסוף אלה לא כספים קואליציוניים. עוד מעט נדבר עם דני אור, מנהל האתרים החברתיים בקבוצת הדסטארט, וגם מדד ינואר זינק ב-0.6%. האינפלציה השנתית מרימה ראש, היא עולה ל-3% או 0.8%. הישראלים ממשיכים להתרחק מאירופה ולהישאר בישראל היקרה. נדבר עם הפרופסור עומר מואב. האם עידוד בנייה סביב תחנות רכבת בישראל יבטיח ירידה של, שימו לב, 26% במחירי הדיור? נדבר עם עורך המחקר, ועל מדיניות הפנים של הנשיא טראמפ, הרבה שינויים קיצוניים. נדבר עם אורן נהרי. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן. על השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף? כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. 103 FM. משרד האוצר ממליץ להטיל סנקציות אישיות על חרדים שמשתמטים מגיוס, ולא רק סנקציות כלליות. במסמך שהעביר אגף התקציבים באוצר לוועדת חוץ וביטחון, שדנה בחוק הגיוס, ממליצים הכלכלנים להטיל סנקציות דוגמת ביטול הנחות בארנונה וביטוח לאומי, וביטול סבסוד המעונות. כלכלני האוצר אומרים שעלות הכללית של איש מילואים למשק מוערכת בכ50,000 שקלים בחודש. מדד המחירים לצרכן הפתיע כשזינק בינואר ב-0.6%. האינפלציה השנתית עלתה ל-3% או 0.8%. הכלכלן דוקטור רון אייכל מהמכללה האקדמית גליל מערבי.
המחירים עלו ברשתות השיווק והממשלה העלתה מיסים. נרשמו התייקרויות בסעיפי חשמל, ארנונה, מכוניות חדשות וסיגריות. גם בשוק הדיור המצב לא מזהיר. המחירים עלו ב-0.4%. הדירות החדשות התייקרו ב-0.7%. ואם זה לא מספיק, מדד תשומות בבנייה למגורים זינק החודש ב-2.6%, מה שאומר שכל מי שקנה דירה וצמוד למדד ישלם מעכשיו יותר. כרגע, בנק ישראל לא באמת יכול להוריד את הריבית, כל עוד המחירים במשק ממשיכים להשתולל.
כאן הכותרות הכלכליות, מיד מתחילים. אנחנו שומעים יותר ויותר שמשפחות וקרובים של חטופים, בשלב הזה לא הרבה, ששבו, תודה לאל, מהתופת, פתחו עבורם גיוסי כספים, לאלי שרעבי, לארבל יהוד ולאוהד בן עמי, הציבור פותח את ליבו. אנחנו רוצים לדבר עם דני אור, מנהל האתרים החברתיים בקבוצת הדסטארט. שלום דני.
שלום, שלום, שלום.
למה זה קורה בעצם?
למה זה קורה? זה קורה מכל מיני סיבות. דבר ראשון, אני חושב שיש, כמו שהיה בתחילת המלחמה, איזושהי חוסר ודאות מאוד גדולה, ואולי חוסר אמונה במה המדינה הולכת לתת או מסוגלת לתת לאותם אנשים שחוזרים מהשבי. אז המשפחות או החברים של המשפחות פותחים גיוסים כאלה, ואני חושב שיש לזה עוד סיבה, אולי סיבה למה זה תופס כל כך חזק. אני חושב שכולנו, כן, אני, את והמונים, בעצם מחכים, חיכינו לרגעים האלה שנה וחצי, ואי אפשר לדעת כמה עוד נחכה לצערנו.
וזה קורה בצ'יק, אנחנו רואים נגיד שפותחים איזשהו Head Start, ותוך שעות מאות אלפי שקלים.
נכון, כי שוב, אני חושב שאנחנו, אתה יודע, כל אחד בשנה וחצי הזו עשה משהו, הוא הלך עם סיכה, הוא הלך להפגנה, הוא עלה ברשתות החברתיות, וכולנו רוצים, וחשוב לנו להרגיש שאנחנו לוקחים חלק בזה, ופה בעצם אנחנו רוצים שתהיה לנו, או יש לנו הזכות להמשיך להקל עליהם, או להקל עליהם מעכשיו קצת יותר את המציאות שהם חזרו אליה.
אוקיי, עכשיו תכף נדבר על המדינה, איפה המדינה, ולמה בעצם הכסף לא מספיק, אבל אתם בקבוצה, בקבוצת Head Start, מנהלים למשל את אלי חוזר לחיים, אלי שרבי.
כן.
מתי? בדיוק. מי פתח לו? זה החברים, נכון?
נכון. מי שמוביל את הפרויקט זה בחור בשם שרון עדן, חבר ילדות של אלי, וחבר עם המשפחה.
ולמה פתחו בעצם את זה, דניו?
למה פתחו? אני חושב גם שהם בעצם, לא משנה מה המדינה הולכת לתת, אני חושב שמה שאנחנו והחברים שלו נוכל עוד לתת לו ולהקל עליו, זה חשוב. גם אם המדינה תיתן לו בסופו של דבר המון, אני חושב שכולנו רוצים לתת לו עוד קצת, ולעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי שהקליטה שלו והחזרה שלו, אני אפילו לא אגיד יותר קלה, אני אגיד שוב עם פחות אתגרים אולי, או נצליח לעזור לו.
אתה יודע, דיברנו על זה בתחילת השיחה, אתה סיפרת שבעצם יש הענות והציבור רוצה להירתם, ולא רק ללכת עם סיכה צהובה ולבוא לכיכר. הענות פה הייתה יוצאת דופן, אני שואלת במקרה של אלי שרבי, נכון?
היא באמת הייתה יוצאת דופן.
ספר לי על זה.
אנחנו, זה מה שנאנחנו שהוא יכול לתפוס כזה כיוון, שוב, כי אני עושה מימון המונים המון שנים, ובמיוחד באירועים קשים, ובמיוחד מהתחילת המלחמה, אנחנו באמת רואים שאנשים רוצים להרגיש שהם לוקחים חלק, והבנו שהסיפור של אלי הוא באמת מהקשים שהיו עד עכשיו של האנשים ששבו, והתמונות משבת שעברה היו
קשות.
קשות.
עצורות, כן. מאוד.
ואנחנו שזה יכול לקרות, אבל זה קרה הרבה יותר מהר ממה שציפינו. זה הגיע למיליון שקלים תוך פחות מ-11 שעות.
וואו.
כולל תקלה סליקה ארצית שהייתה פה באותו בוקר.
כמה זה עומד היום, נכון להיום? המיליון, על מתי אתה מדבר?
המיליון קרה תוך 11 שעות. בשישי אחרי הצהריים זה היה כבר בעבוד ה-2 מיליון, וממש עכשיו זה עומד להגיע ל 2.5 מיליון שקלים.
מטורף, מטורף, וזאת מחווה מאוד מאוד יפה של הציבור, וקוראים לזה אלי חוזר לחיים כאמור, אם אתם רוצים, Head Start, תמצאו בגוגל, באיפה שאתם רוצים. עכשיו, אתה יודע, אני מדברת על זה הרבה, ואני רוצה שתסביר איפה המדינה פה, כלומר, זה שהמדינה לא יכולה לעזור במובן שאנחנו רוצים, בכמויות שאנחנו רוצים, והיא נותנת מין קצבה כזאת, נגיד, אפילו לחוזר ששב מהתופת לכל החיים. זה לא מספיק. זה היה צריך להיות אחרת, לפחות לטעמי.
נכון, אני לא יצא פה יותר מדי נגד המדינה. אני גם אגיד שאני מניח שוב שאולי אנחנו לא יודעים הכל, ושזה עדיין דברים יכולים להשתנות, אבל כרגע כמו שזה נראה, באמת יש איזושהי תחושה כללית בציבור, ש... שהמענה הוא, כמו שהיה בתחילת המלחמה, עדיין לא מקוונן, נקרא לזה ככה, ועדיין לא מעודק מספיק. ואני חושב שוב, שגם אם הוא היה מאוד מעודק, והסכומים היו אחרים, אני עדיין חושב שכל אחד היה רוצה להרגיש שהוא עושה עוד משהו למען, למען החטופים או למען...
יש לכם בקבוצת Head Start עוד מישהו מהחוזרים שפתחתם עבורו Head Start?
ביום שישי נפתח, זה בגיבבק, הגיוסי תרומות אצלנו,
גיבבק.
Head Start באתר שנקרא גיבבק, ביום שישי בבוקר נפתח, או בצהריים נפתח גיוס של אלה בן עמי, הבת שלו עד ורז.
לאבא שלו, כן, לאבא ואימא. כן, או רק לאבא בעצם בשלב הזה.
כן, הוא גם נקרא עד ורז, חוזרים לחיים. והם גם, הם גייסו כבר מכמעט 10,000 אנשים, מעל 730 אלף שקלים.
דני אור, מנהל האתרים החברתיים בקבוצת Head Start. תודה דני שדיברת איתנו.
תודה לכם.
ושלום לעורך הדין שלומי מור.
שלום, צהריים טובים.
שלום, שלום. המשנה ליועץ המשפטי של הביטוח הלאומי. בכמה כסף מדובר כשהחטוף, מה שנקרא, חוזר תודה לאל ומשפחתו, שקיבלה סכום מסוים, וככל שהחטוף חוזר, הסכום הזה קטן.
אז באופן עקרוני אין מגבלה במובן הזה שכל הצרכים שהחטוף יזקק להם משך כל החיים יקבלו מענה, בין אם זה שיקומי ובין אם זה רפואי, וזה כמובן מעבר לקצבה השוטפת שיכולה להתחיל ב-8,000 שקלים לחודש, ויכולה כמובן במקרים בעייתיים יותר לעלות, כל אחד בהתאם לצרכים שלו.
רגע, מה זאת אומרת יכולה? יכולה, זאת אומרת שהמינימום זה 8,000 שקל למי שחזר מהשבי?
נכון מאוד. זה גם מבלי להגיע, זה בהתאם לתיקון החוק שעבר לפני כשנה, מאפשר לנו בביטוח הלאומי ליישם כמובן את הוראת החוק, ולתת לכל חטוף שחזר את הסכום המינימלי הזה מדי חודש. אנחנו, ברור לנו שזה לא מספק וזה לא מספיק כמובן, אבל זה לכל הפחות המינימום שאנחנו נעניק, גם מבלי שהוא יזקק להגיע ולו לוועדה רפואית או בכל פרוצדורה אחרת.
זה פטור ממס?
כן, גמלאות הביטוח הלאומי בהקשר הזה אין להם שום קשר לדיני המיסים, וזה דבר שהוא מקבל לכיסו מבלי שהוא יחויב במיסים בהקשר הזה.
יפה, אז עכשיו עורך הדין שלומי מור, ציינתי שגם המשפחה מונעים ממנה או לוקחים ממנה לפחות קצבה אחת או תגמול אחד כשהחטוף חוזר ומתחיל לקבל את הקצבה שלו.
לא, אז אני אעשה סדר. קודם כל, לגבי החטופים עצמם, אם חלילה ישנו חטוף שחזר ארצה, ויחד עם זה שהוא היה חטוף גם אחד מקרובי המשפחה שלו, לדוגמה בן, בת זוג או ילד שלו, נרצח חלילה, אז הוא יקבל את הזכאויות שלו כמשפחה שכולה, מעל ומעבר למה שהוא מקבל כחטוף.
גם אבא, אמא שנרצחו חלילה?
כן, אם לדוגמה, זה תלוי כמובן בגיל ובתנאים, אבל באופן עקרוני, אם בן הזוג שלך נרצח, אתה תהיה זכאי גם בגינו, אם הילד שלך נרצח, אתה תהיה זכאי גם בגינו, מעבר לזכאות שלך כחטוף. לגבי המשפחות, משפחות שהיקירים שלהם חוזרים אלינו, יהיו זכאים להמשך סיוע נפשי לכל הפחות, סיוע שיקומי למשפחה הזאת. רק שבוע שעבר פרסמה הממשלה הצעת חוק נוספת שמבקשת להרחיב את הזכאות למשפחות הללו, לתת להם גם מענה כספי מסוים והמשך טיפול רפואי, כי ברור לנו שהמשפחות האלה ממשיכות להיות זקוקות לעזרה גם ברגע שהיקירים שלהם חוזרים אליהם.
כלומר, גם אתם בביטוח הלאומי מבינים שזה לא כספים מספיקים.
חד משמעית, גם חשוב להגיד שהביטוח הלאומי, מה שהוא עושה ביישום של כל ההוראות שעברו לאחרונה, הוא לתת את המענה ואת המעטפת הרווחתית והסוציאלית כדי לתמוך באנשים האלה עד 120 שלהם. אבל ברור, והתחושה אולי משותפת לכולנו, שאנשים האלה ראוי שהמדינה תפצה אותם גם ברבדים אחרים בגלל מה שקרה, שהם לפעמים הרבה מעבר לקצבאות הביטוח הלאומי. וראוי לחשוב על כך, בהחלט ראוי לחשוב על כך.
זה מחייב שינוי חקיקה?
כן, לצערנו אנחנו לא יכולים לשלם או לבצע דברים ללא תיקוני חקיקה, מה שאנחנו יכולים במסגרת החוק אנחנו עושים ומעבר לכך. אבל כדי לבוא ולסייע לאנשים האלה באופן משמעותי יותר, אנחנו גם ערים להדסטארט ולכל הניסיונות גיוס כספים בימים האחרונים, ואין ספק בעינינו שהמדינה צריכה להתגייס גם בהקשר הזה, ואם מישהו צריך בית ואם מישהו צריך סיוע משמעותי, מן הראוי שהמדינה תיתן לו. זה פחות רלוונטי לחוק הביטוח הלאומי, כיוון שזה לא באספקט השוטף, אם תרצי, הרווחתי.
כלומר, צריך חבר כנסת, חברת כנסת, רצוי מהקואליציה, כי אז יש לזה סיכוי לעבור, להרים את הכפפה, להגיש הצעת חוק ולהריץ את כל העניין הזה יותר מהר.
את הצעת ואני תומך.
אוקיי, יפה. עכשיו, רק שוב בוא נבהיר, אמרת בתחילת הדברים שלך, עורך הדין שלומי מור, שזה, הקצבה היא קצבה, אבל למשל טיפול נפשי ועוד טיפולים אחרים שאתה יכול למנות לי, מה הם מחוץ לקצבה הזאת?
אז באמת כל המעטפת מעבר לכך לקצבה השוטפת, בין אם זה בתחום הרפואה, טיפולים פסיכולוגיים, שיקום מקצועי, סיוע על ידי אחר, סיוע בדיור, סיוע ברכישת כלי רכב, הנחות כאלה ואחרות בארנונה או כל דבר שאחר, יש סל גדול מאוד של הטבות שילווה את ה... חטופים היקרים שלנו.
וזה קיים בחוק, ואת זה הביטוח הלאומי משלם.
זה קיים בחוק, זה כבר קיים היום בעקבות התיקון שעבר לפני כשנה.
כן.
כשעכשיו יש מחשבות על איך אפשר להרחיב ולסייע עוד יותר.
אוקיי. עורך הדין שלומי מור, המשנה ליועץ המשפטי של הביטוח הלאומי. תודה.
תודה רבה.
חזרנו, עכשיו נדבר על האינפלציה שמרימה ראש כל פעם יותר ויותר. נגיד שלום לפרופסור עומר מואב, פרופסור לכלכלה, אוניברסיטת רייכמן ואוניברסיטת וורוויק. שלום פרופסור מואב.
שלום, שלום.
שלום. אז מדובר ב-6 עשיריות האחוז, הפתיע לרעה. מה זה אומר בכללי שהמאזינים יבינו?
אני האמת שאני חושב שזה לא אומר הרבה, וכדאי לעשות קצת סדר בדברים.
לא, על מה זה משפיע? זה...
כן, אז תראי, זה ברור לגמרי שאנחנו נוטים לחשוב, ובמידה מסוימת של צדק, על אינפלציה כמשהו שקשור ליוקר המחיה, אבל זה לא בדיוק אחד לאחד. מה שבעצם קרה כאן, זה הדבר המרכזי, זה שהסיבה לעליית המחירים כאן, חלקה לפחות, זה עליית המע"מ. וברור לגמרי שאם אנחנו משלמים יותר, אז אנחנו באמת נשאר לנו פחות, אז צריך לצמצם. זה
נכון, אבל המע"מ חוץ מירקות מייקר לנו הרבה מאוד דברים.
נכון, אז צריך לכן לגעת בלב הסוגיה. הרי את המע"מ העלו בגלל הגירעון המאוד גבוה. ולא יעזור כלום. ברגע שממשלה עושה גירעון, חלקו בלית ברירה, את יודעת, מלחמה.
כן.
אבל חלקו לא בלית ברירה, כי בזמן מלחמה ממשיכים עם כל מיני משרדים מיותרים, שרים מיותרים, הסכמים קואליציונים, לא רק מיותרים, אפילו מזיקים. בסוף, את הכסף הזה הציבור בישראל ישלם. ואם לא היו מעלים מע"מ היום, אז היו מעלים מע"מ עוד יותר בעתיד. אין ברירה, כל שקל שהממשלה מוציאה, בסוף מתגלגל לכיס של הצרכן.
ברור, לא היה אפשר להביא את זה ממקומות אחרים?
אז מאיפה להביא את זה? לעלות מס הכנסה, זה שוב על הציבור, גם זה עשו, כן?
זה נכון, אבל כאילו לא באופן ישיר, אבל באופן עקיף העלו לנו את המיסים. אנחנו כבר מדברים במקרו עכשיו.
נכון, נכון, נכון. אז הנקודה היא, לכן כדאי לעשות סדר בבלגן. להגיד, יש פה אינפלציה זה תהליך של עליית מחירים שנובע בדרך כלל מעודף הדפסת כסף. זה לא הסיפור עכשיו. הסיפור עכשיו זה באמת שהנטל על הציבור גדל, והוא לא גדל בגלל אינפלציה, הוא גדל בגלל הגירעון של הממשלה.
עכשיו
בנוסף לזה, כן כדאי לשאול, לגבי באמת יוקר המחיה,
בדיוק.
באופן הרבה יותר בסיסי ועמוק.
נכון.
מה זה יוקר מחיה? אז אחד, זה פשוט רמת החיים, כלומר, אנחנו מסתכלים על ההכנסה הממוצעת, ביחס לסל המוצרים. אבל העניין הזה, זה פשוט התוצר הריאלי לנפש, שהוא באמת הייתה פה פגיעה, כתוצאה מהשילוב של מלחמה וממשלה גרועה, יש לנו צמיחה לנפש שהיא אפסית או אפילו שלילית. אז זה באמת ירידה ברמת החיים. דבר נוסף, זה מחירי מוצרים בהשוואה לעולם. כלומר, שאני מסתכל על כמה בדולרים עולה מוצר כלשהו בישראל, או סל של מוצרים, וכמה אותו סל יעלה לי בממוצע במדינות המפותחות, שוב בדולרים, להשוות כן. דולרים מול דולרים.
אוקיי.
פה ישראל מאוד יקרה. אוקיי, וזה כבר נובע מסיבות עומק, שלא קשורות לאינפלציה.
ישראל יקרה נקודה, כלומר גם...
נכון.
ואם ניקח את המשפט הנפלא, מה שטוב לאירופה טוב לישראל, יישאר באירופה, כלומר פה ימשיך ויהיה יותר ויותר יקר.
אז תראי, אז הבעיה היא שבשביל שלא יהיה פה יקר, אנחנו צריכים ממשלה שמטפלת בבעיות האמיתיות של כלכלת ישראל, ולצערי, ממשלות ישראל לדורותיהם לא עושות מספיק, והממשלה האחרונה עסוקה בהרבה דברים, אבל ממש לא בשירות הציבור. אני אתן דוגמאות כדי להבין.
בבקשה.
אפילו אם תחשבי על זה, שבאמת אני מציע לכל המאזינות והמאזינים, שוודאי מפעם לפעם תקועים בפקקים. הפקקים בישראל הם מחרידים, כן? אנחנו שוברי השיאים, ב-OECD, אין מדינה מפותחת עם כזה עומס בכבישים. הדבר הזה לא רק פוגע ברווחה שלנו, כי אנחנו שורפים דלק ומבזבזים זמן ונושמים זיהום אוויר, נכון. אלא שהוא גם מייקר את מחירי המוצרים והשירותים, כי גם מסעיות תקועות בפקקים. כן, אז הכל, זה כל דבר מהסוג הזה בא בסוף על חשבון הכיס של הציבור. וכשיש ממשלה שלא מטפלת בבעיות האלו, מזניחה את
התחבורה הציבורית,
וכדומה, אז זה בא לידי ביטוי.
Okay. הלאה,
למשל, הנה נקודה שבדרך כלל לא מדברים עליה, אבל היא מאוד קשורה ליוקר המחיה, פריון העבודה בישראל. מה זה פריון העבודה? התפוקה לשעת עבודה של עובד.
כמה אתה מספיק?
בממוצע הוא נמוך בישראל, בעיקר בענפי המסחר והשירותים.
זה מדהים, כי זה דברים שמדברים עליהם שנים. עכשיו לסיום, אין סיכוי, פרופסור עומר מואב, שהאינפלציה תרד, או שהריבית תרד, סליחה.
אז לא, אני חושב שיכול להיות שהריבית כן תרד, כי אולי זה תיקון חד פעמי. אז, אבל שוב, גם פה קשה לי לראות בשורה לציבור בישראל. אנחנו צריכים ממשלה שתתחיל לעבוד למען הציבור, בעבודה יסודית, מעמיקה, עם חשיבה לטווח ארוך, ומהממשלה הזאת אני לא כך רואה שיש סיכוי שזה יקרה.
כן.
ושיפסיקו לבזבז כסף שלנו.
אוקיי, ודבר אחרון, הרי מחירי הדיור... לא השתנו בינואר, אבל מה שכן עלה זה תשומות הבנייה. המשמעות של זה מהי?
אני חושב שהבעיה היא שיותר עמוקה מזה. זה לא רק שתשומות הבנייה עלו, אלא שבעיקר יש לנו היצע נמוך מדי, לא בונים מספיק. חלק מזה אגב גם פופוליזם, כי גופי הביטחון המליצו כן לאפשר לעובדים מיהודה ושומרון פלסטינאים להיכנס לישראל ולעבוד. משיקולים לא ענייניים, שלא מוצדקים מבחינה, מסיבות ביטחוניות, ממשלת ישראל בלמד. עכשיו פה ודאי הרבה מאזינות ומאזינים קופצים ואומרים, מה, עדיף שהם לא ייכנסו, זה טרור. אבל לא, נכנסים בכל מקרה, זה העניין. ככל שיש יותר כניסות של, עם רישיון, שעוברים בדיקות של השבק, אז יש פחות כניסות של שבחים. שוהים בלתי חוקיים.
נכון.
ולכן, לא רק שהחסימה הזאת של עובדים מהרשות הפלסטינית לישראל פוגעת בהיצע הדיור, היא למעשה גם פוגעת בביטחון של...
כן, בוא רק נזכיר לעצמנו שגם שיש כניסות של שבחים, כי עדיין לא סתמו פרצות בגדר, ועל זה מדברים כבר 20 שנה. אז...
גם זה נכון,
אוקיי,
גם זה נכון.
יפה. פרופסור עומר מואב, אני מודה לך. תודה רבה.
תודה רבה לך.
נמשיך לדבר על הדיור, יש מחקר חדש ומעניין של מכון אהרון למדיניות כלכלית, אוניברסיטת רייכמן, שהוא מבטיח ירידה של, שימו לב, 26% במחירי הדירות, אם יעודדו בנייה סביב תחנות רכבת ישראל, לפי המחקר התוכנית תניב הכנסות של 108 מיליארד שקל. סני זיו, אחד מעורכי המחקר, חוקר בכיר במכון אהרון, שלום סני זיו.
שלום.
אתה יודע ש... אתה יודע, אני ככה תכף חושבת על מה שקורה בחול, כשגרים ליד רכבת, אז בעצם מחירי הדיור עולים, כי זה מקרב אותך יותר מהר להגיע למקומות שאתה רוצה. אז זה כאילו היגיון הפוך. תסביר לי את מה השורה התחתונה של המחקר.
לא, השורה התחתונה שאם אנחנו נחבר דיור לתחבורה, אנשים יוכלו להגיע יותר מהר למקומות התעסוקה האיכותיים יותר.
נכון, אבל אז כשאתה שוכר דירה, אתה משלם יותר, כי אתה נורא נורא קרוב לרכבת, וזה חוסך לך מלא זמן. אז זה לא אותו דבר?
לא, כי התיאוריה הכלכלית אומרת שפערי המחירים בין פריפריה למרכז, קטנים ככל שזמן הנסיעה בין פריפריה למרכז הולך וקטן.
אוקיי.
ולכן אם אנחנו נדע להוריד את זמני הנסיעה, היתרון של המרכז כמקום שמקרוב למרכזי תעסוקה איכותיים יקטן, ודווקא היתרון של מקומות שהם קצת יותר מרוחקים יגדל.
אוקיי, עכשיו תסביר לי, אוקיי, אני מבינה. עכשיו תסביר לי מה עומד בבסיס המחקר שלכם, וכמה זה ישים בכלל בארץ, עד שקורה פה משהו, אתה יודע.
כן, אבל אני חושב שזה מאוד ישים. הרעיון לחבר דיור ותחבורה למעשה יושם כבר במרחב של תחנות המטרו, לא באופן מלא, באופן חלקי, ברמה תכנונית, ויש עדיין הרבה מאוד כשלים וחסמים, אבל ברמה התכנונית הוא יושם באמצעות תמ"א 70 באזורים של תחנות המטרו. לכן הרעיון הזה הוא יושם, ואפשר ליישם אותו גם בתחנות רכבת קלה וגם בתחנות רכבת כבדה, שזה נותן פריסה גיאוגרפית הרבה יותר רחבה, ובעצם מקרב לא רק את האנשים שגרים בגבעתיים ובתל אביב, אלא גם אנשים שגרים באשדוד.
למי הגשתם את התוכנית הזאת, אם בכלל יוגשה למישהו כבר?
אנחנו בקשר עם קובעי המדיניות, ומנסים לקדם גם את הרעיון וגם את התוכנית. אנחנו בעצם עשינו מין פיילוט כזה, כרגע על 54 תחנות, רכבת כבדה, גם תחנות קיימות, גם תחנות עתידיות, ובדקנו את התועלות הכלכליות שיהיו מחיבור של אותן תחנות בצורה יעילה במקומות תעסוקה איכותיים, ומצד שני מבנייה שהיא בנייה יותר צפופה באזורי התחנות. היתרון הוא אדיר, כי זה גם מחבר ונותן לאנשים להגיע באמצעים פשוטים לתחנות בזמן קצר, ברגל או בתחבורה קלה, להגיע אחר כך במהירות למקום העבודה האיכותי.
אגב, מאיפה המימון אמור לבוא?
חלק גדול, ואנחנו מראים את זה במחקר, חלק גדול מהמימון יכול לבוא ממיסי השבחה על מתחמי המגורים ועל מתחמי העסקים שאנחנו מציעים להקים אותם מסביב לתחנות הרכבת. זה נהוג בכל העולם, יש באירופה, יש הרבה מאוד דוגמאות לערים, גם ערים פרבריות, שביד תחנת הרכבת, ברדיוס של 400-600 מטר מהתחנת הרכבת, יש בנייה שהיא בנייה צפופה, ובהחלט, ברגע שאתה מרים לגובה, אז יש פה מסי השבחה מאוד גבוהים.
אמרתי בתחילת השיחה שלנו, שהתוכנית הזאת אמורה להניב הכנסות של 108 מיליארד שקלים, איך בדיוק זה אמור לעבוד?
אנחנו עשינו חישוב שמ-54 התחנות האלה, אם אנחנו מצופפים אותם, אז כל יחידת, כל מטר מרובע קרקע נותן לי, מניב לי הרבה יותר בנייה לגובה, ולכן אנחנו יכולים, אם אנחנו מטילים עליהם מיסי השבחה, אז אנחנו יכולים לממן באמצעות מיסי השבחה האלה את ההשקעות בתחבורה, את ה-108 מיליארד שקל האלה.
אוקיי, טוב, אנחנו נעצור כאן. שיצא משהו מהתוכניות האלה. סני זיו, חוקר בכיר במכון אהרון, עורך המחקר, אוניברסיטת רייכמן, תודה רבה.
תודה לך.
שלום, שלום. פרסומות. אז הנשיא דונלד טראמפ זה לא רק ישראל ומדיניות החוץ שלו, זה הרבה מאוד במדיניות הפנים, קודם כל שם. יש שם ממש מהפכות, אנחנו רוצים להיעזר בתובנות חכמות של אורן נהרי, הפרשן לנושאי חוץ, עורך ומגיש שבת עם אורן נהרי ברשת בית, אלן אורן.
שלום ענת לך ולמאזינים.
שלום שלום, בוא נתחיל משלושה דברים דרמטיים.
יש שלושה דברים דרמטיים ביום, אבל קדימה, נלך על זה.
רגע, התחלתי בקטנה, אז זהו, אז נתחיל מזה, בבקשה.
אז הסיפור הוא כזה, האסטרטגיה של סטיב בנון, שמידת היחסים והקרבה שלו לטראמפ בימים אלה לא לגמרי ברורה, הוא מתווכח עם אילון מאסק מי הבן המועדף, מיד נגיע לזה, אבל סטיב בנון אמר, התקשורת היא עצלנית. Mm-hmm. התקשורת לא יודעת להתרכז ביותר מדבר אחד בכל זמן נתון. אנחנו נציף אותם בחמישה דברים ביום, הם יתמקדו באחד, ועל כן את השאר אנחנו נוכל להעביר בהחווה כמעט, והוא צודק לחלוטין.
סטיב בנון, בוא נזכיר שהוא הולך איתו כבר כברת דרך מהקדנציה הקודמת.
והוא האידיאולוג, זאת בדיוק הנקודה. הוא הבן אדם שטראמפ נסמך עליו לאידיאולוגיה. כנראה לא לבדו, טראמפ אמנם יקחי את הבחירות שהוא הולך על מה שנקרא אג'נדה 2025, השמרנית, ימנית, ליברטריאנית, קיצונית, אבל בפועל זה מה שאנחנו רואים. ואחד הדברים המדהימים, יש רבים מאוד, זה שאילון מאסק, האיש הכי עשיר בעולם, שהמילה ניגוד אינטרסים לא מתחילה להסביר את מה שקורה שם.
אין לו מושג מה זה בכלל, אבל אתה תסביר מה כן קורה שם.
מה שקורה זה שאילון מאסק עם 5 אנשים נכנסים למשרדים אמריקניים ומבטלים אותם ומקצצים אותם, ואילון מאסק לא נבחר לתפקיד הזה על ידי אף אדם, ואם אנחנו לרגע, תכף ניכנס אולי לפרטים, אבל מסתכלים במבט על, טראמפ מצליח תוך פחות מחודש לבטל לכל צורך פרקטי את הפרדת הרשויות. טראמפ הודיע למשל ביום הראשון שהוא מחזיר לפעולה את טיק טוק. אני מזכיר שטיק טוק, הפעילות שלה בארצות הברית בוטלה בחוק, חוק של הקונגרס, חוק שעבר בבית הנבחרים, חוק שעבר בסנאט. הנשיא לא יכול לבטל חוק, אבל זה מה שהוא עושה.
חכה רגע, הוא רוצה גם להאריך לעצמו את הקדנציה לקדנציה שלישית, וזה כתוב בחוקה.
זה בניגוד לחוקה.
בדיוק.
הוא גם מעוניין, אגב, הוא וסגנו, ג'יי די ונס, אומרים ששופטים שמתנגדים לאג'נדה של הנשיא, אני שוב מזכיר, הפרדת רשויות, הרשות השופטת וכולי, השופטים האלה צריך להדיח אותם. הוא נותן פה התראה לרשות השופטת, אני הולך פה על משבר חוקתי אם צריך. אם צריך, היום, בית המשפט העליון, נגיד שיבוא ויאמר, החלטה מסוימת של טראמפ היא בלתי חוקית. רק היום הוא פיטר 12 שופטים פדרליים.
כן.
נגיד שיגידו שזו החלטה בלתי חוקית, הוא יגיד, אני מצפצף עליכם.
נכון, אז מה? עכשיו בוא נדבר רגע על דבר חשוב לציבור. מה שקורה עם ארגון הבריאות העולמי, קיצוץ משמעותי בהיקף של נגיד 4 מיליארד דולר במענקים למחקר רפואי. כאילו, מה זה אומר? לא צריך יותר בדיקות ל...
כן. שני דברים שונים. קודם כל, טראמפ נשמח, ופה הוא בהחלט יכול לבוא ולומר, זה במסגרת האג'נדה, אתם יודעים בדיוק על מה אתם מצביעים, ארצות הברית בדלנית, make America great again, וזה אומר בין השאר, אני לא רוצה ארגונים בינלאומיים, אני לא רוצה גלובליזציה, לא את האום, בוודאי לא את אונסקו, בוודאי לא את בית הדין הבינלאומי, כל הדברים האלה יקוצצו, זה עניין אחד. עניין אחר, וחמור הרבה יותר לאמריקני, זה הפגיעה האדירה שהם עושים כעת במדע, בבריאות, בשורה של דברים, א', על ידי קיצוצי תקציבים, ב', כמובן, על ידי הצוותו בראש המערכת של רוברט קנדי הבן, אדם שמכחיש
קורונה, מתנגד לחיסונים, בוודאי.
מתנגד לחיסונים, כל המינויים הכי שאנשים היו בטוחים או חשבו שאולי חלק מהם יתקלו בהתנגדות, שאולי הרפובליקנים יצביעו נגד בסנאט, שהם יותר בכירים, הם עברו כולם מהראשון עד האחרון.
Okay.
גם טולסי גאברד, תומכת פוטין, תומכת אסד, הולכת להיות הממונה על המודיעין האמריקני, גם קנדי וגם אחרים.
אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה עוד דבר אחד, אנחנו מתקרבים לסיום. הוא למשל מורה לממשל שלו לא לאכוף חוק שעוסק על חברות שפועלות בארצות הברית, לשחד ממשלות זרות כדי לקדם את עסקיהן. Okay. נשמע לי מטורף.
יש הרבה מאוד דברים, למה זה נשמע לך מטורף? למה העובדה שאתמול פוטרו האנשים שהתפקיד שלהם זה להיות האחראים על בטיחות של קורים גרעיניים? כל המחלקה הזאת בוטלה, אחרי זה הם הוחזרו. למה זה לא נשמע לך מטורף? את יודעת מה? בואי נסתכל על דבר אחד קטן, ואני בטוח שבמדינות אחרות בעולם, כולל במזרח התיכון, מסתכלים על זה בחדווה. ביום הראשון, זה כבר עבר, אז אף אחד לא שם לב לזה, מה שטראמפ עשה, הוציא צו נשיאותי וביטל את מי שנקרא, את המשרות של המפקחים הכלליים. המפקחים הכלליים זה אלה, בכל משרד ממשלתי, שאפשר לפנות אליהם בחשדות של של שחיתות, של אי תואר. כלומר, אלה הוויסל בלואר יכול לפנות אליהם ולומר יש פה בעיה. המשרה הזאת בוטלה, מדוע? כי בקדנציה הראשונה פנו כך אל המפקח הכללי של משרד ההגנה לבוא ולומר יש פה בעיה ביחסי טראמפ עם אוקראינה.
אוקיי, שעכשיו אנחנו רואים בדיוק מה קורה, לאיזה כיוון זה הולך, וכבר פוטין אמר, הוא יותר ממוזמן לבוא אלינו מתי שהוא רוצה, חנינה ל-1500 אנשים מתומכיו.
אנחנו רואים שוב עד כמה דמוקרטיה היא דבר פגיע, עד כמה מוסדות דמוקרטיים בעצם הם חלשים בלא תמיכה. כרגע הדמוקרטים הם האופוזיציה, הם מעורערים לחלוטין בעקבות התבוסה האיומה. בארצות הברית אין מי שילחם כעת, זו האמת העצובה. העיתונות בחלקה, כן, אבל חלק גדול ממנה זה בבעלות אילי הון שכולם קוראים בערך בפני טראמפ. וושינגטון פוסט, העיתון של ווטרגייט, העיתון של מסמכי הפנטגון, כל הדברים האלה, ג'ף בזוס תרם $1,000,000 לטקס ההכתרה.
שרק יעיזו להרים ראש, זהו.
בקיצור, כרגע אנחנו רואים שארצות הברית בהלם קרב, מתישהו זה יתאזן, אבל עד אז יהיו הרבה מאוד דברים, איך נאמר, מעניינים, זה יהיה אנדרסטייט.
אורן נהרי, פרשן לנושאי חוץ, עורך ומגיש שבת עם אורן נהרי ברשת ב', תודה רבה אורן.
תודה לך ולהתראות.
שלום, שלום. 103
FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
לבדוק מה קורה בבורסה עם הכסף, אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, אלן אמיר.
חרצויים טובים.
שלום, שלום. איך אנחנו היום?
היום השוק גם כן ירוק היום, עליות שערים, לא משמעותיות. תל אביב 90 ככה מגדיל לעשות עולה כמעט אחוז, ה-35 בעשירית, ה-125 ב-3 עשיריות, הבנקים ב-0.8, 8 עשיריות. זה הכל מגמה מעורבת עם הרוב עליות שערים.
בואו נדבר רגע, אמיר. קודם כל, אין היום בורסה בארצות הברית, אבל סוף שבוע היה עליות ככה לא היסטריות, אבל עליות אחרי כמה וכמה ימים של ירידות, נכון?
כן, נסדק בעיקר עלה. כן. המדד המניות הטכנולוגיה עלה ב-4 עשיריות בסוף שבוע בארצות הברית. נתן ככה רוח גבית למניות הטכנולוגיה ככה בארץ, שככה סבלו מאיזושהי התפקחות, במיוחד במוליכים למחצה, וזה חזר את כל הדרך חזרה. אינווידיה שירדה עם הדיפסיק, ואחרי זה חזרה את כל הדרך חזרה.
כן.
אז בסך הכל, גם שם אתה רואה די אופטימיות כזאת וחזרה. דרך אגב, הדולר סוף שבוע, ירידה חזקה, 3.54 כבר.
כן, זה, לאן זה עוד עלול לצלול? זה ממש ככה, ירידה.
אמרתי לך פעם את דעתי.
אגב, גם האירו, האירו 3.7.
כן, זה הכל תלוי בביצועים של כלכלת ישראל. תראי, כלכלת ישראל תקבל רוח גבית מאוד מאוד חזקה מחול. ואני חושב שאני לא יודע אם יחזרו ללחימה, לא יחזרו ללחימה, בסוף יצטרכו פה להשקיע הרבה מאוד כסף פנימה, יש עודף מגביית מיסים. אני חושב שהתחילו לדבר, אם היה עוד פעם דבר כזה, התחילו לדבר גם על ירידת מיסים חזרה. אז הכלכלה היא די חזקה, ולכן השקל חזק, והמשיך להיות חזק. כמובן שזה שער חליפין, אתה אף פעם לא יכול לנבא באמת מה יקרה, בטח בטווח הקצר, אבל שקל חזק זה נראה שאנחנו הולכים לראות אותו בחודשים הקרובים, לצד שוק מקומי שהקימונאות, הנדלן, הבנקים, חברות הביטוח, הסקטור ה-IT, כל מערכות המידע, חברות ישראליות בקנה מידה יחסית גדול, מאוד נהנות מהמהפכה הזאת של המידע, לא רק בחוץ לארץ. לכן, אתה רואה אופטימיות בנושא הזה, ואתה רואה את העליות של השערים שלהם ממשיכות, כך שזה כנראה אמור להיות לנו גם בחודשים הקרובים סוג של אופטימיות, בטח בסקטורים האלה שציינתי.
אוקיי, יפה. טוב, רציתי לדבר איתך גם על 0.6 אינפלציה, אבל נשאיר את זה לפעם אחרת.
בהחלט.
זמננו תם. אמיר אייל, תודה.
שיהיה ערב טוב.
שלום, שלום. ושקט, איפה הכסף עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, לשידור שקט וולפין, בדיגיטל גיא רביב, אליעזר בן יהודה ואיתי ניקסון.